טוב, נתחיל. היינו בנושא של ההקדמות, וזה נושא חשוב, זאת אומרת, זה מופיע פה, זה גם, כאילו, אני תכננתי פחות להעריך ולהיכנס לעומק לעניין ככה יותר מדי, יותר לקרוא ובכל מקום במנות קטנות, קצת רק מה שנוגע לאותו מקום, בלי יותר מדי להתפזר, אבל פה זה המקום של הסוגיה הזאת. היא כמעט, הרבה לא מדבר עליה בצורה הזאת, במושגים האלה, בהמשך, זה ממש המקום, כי הפרק שלנו והפרקים למד ב' למד ג' ולמד ד' בהמשך, שזו אותה סוגיה, אז אנחנו לומדים אותם ביחד, כאילו, לומדים משם רק מה שקשור אלינו, לא, יש שם דברים אחרים שנגיע לשם, אבל מה שקשור אלינו. וזה המקום, וזה דבר מאוד יסודי, אז לא התעסקנו בו יותר מדי גם. נגענו בזה, אבל בחלקית. אז נלך פה קצת ארוך, אין מה לעשות. אז פשוט זה נושא חשוב, יסודי מאוד. אז זה התחיל, התחלנו מזה שהיה סנה. הסנה לא היה שם באמת אש גשמית ומלאך עם כנפיים וכמו זה כזה, אלא זה היה פנייה של הקדוש ברוך הוא למשה להראות לו את ההשגת דעת אלוהים, את החוכמה האלוהית, שזה בעצם מעשה מרכבה, זה מה שהספר עוסק בו. מהחוכמה הזאת משה נבהל, עליה נאמר שהוא סתר משה את פניו. זאת אומרת, הקדוש ברוך אמר לו, אתה יכול, יש לך אפשרות להבין, ואני אומר לך, אני צריך אותך, אני מבקש ממך, אני מצווה לך. כן, זה לא, אין כאן כל כך מקום לענווה, שאומר, אני לא מספיק בשביל להבין דברים כאלה, כי הקדוש ברוך הוא אומר לך שאתה כן יכול להבין את זה, אז מה אתה מתווכח איתו? כאילו, הוא נתן לך אישור לעסוק בזה, אז מה הבעיה שלך? כאילו, אז הוא לא כתוב פה שמשה אמר שהוא לא, כאילו, מה שאנחנו אומרים זה ש... זה לא שמשה לא מספיק ראוי להתעסק בזה, והוא אמר, מי אני שאני, אלא הכוונה, אדם לא יכול להשיג את האינסוף, נקודה, כי אדם הוא חי בחומר. כל זמן שאדם לא מת, יש בהרבה מקומות משמע ברמב"ם שאחרי המוות זה שונה, אבל טוב, כשנגיע אחרי שנמות, אז נדע מה קורה שם, אבל... כשאדם בחומר, יש הרמב״ם בשמונה פרקים של הנבואה יש מחיצות, ואי אפשר להיות בכלל בלי מחיצות. מה שרבנו התגבר על כל המחיצות, אז הוא נשאר עם מחיצה אחת, ועליה הוא התגבר רק כשהוא מת. ומחיצות זה החומר. החומר זה אומר שאנחנו צריכים משהו מוגדר. החומר זה מוגדר, אנחנו מוגדרים, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, אנחנו צריכים לתפוס פה משהו מוגדר, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה, אז אומרים, הוא המציאות, מה זה המציאות? זה משהו, תן לי איזה משהו, איזה הגדרה, איזה אחיזה, איזה, זה נמצא, זה לא נמצא, בפרק נ"ז, בחלק א', הוא אומר, גם להגיד נמצא, אני גם לא יכול להגיד על הקדוש ברוך הוא, כי זה יש, עוד פעם זה הגדרה, זה מגדיר, יש דברים נמצאים, יש את ההגדרה שנקראת מציאות, ומי שעונה עליה הוא נמצא, מי שלא עונה עליה הוא לא נמצא, ואתה בא לכפוף את הקדוש ברוך הוא תחת ההגדרה הזאת, כאילו המושג שמגדיר היה קיים מאז ומתמיד, והמושג הזה מגדיר, את הקדוש ברוך הוא, האם הוא נכלל בהגדרה והוא נמצא או שהוא לא נמצא, אז גם זה אי אפשר, זה גם הגדרה, אז אפילו זה לא, הרמב״ם, כשהרמב״ם אומר שמדברים על הכרחי המציאות, שזה האינסוף, זה הקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אומר שאומרים אליו נמצא, זה לא הפירוש המילה נמצא שאנחנו משתמשים בה, אלא הוא אומר שם פרק נ"ז, צריך להגיד שזה נמצא ולא במציאות. אנחנו קיימת, והוא אומר שהשפה שלנו קצרה, אין לנו מילה נכונה פה, מילה מתאימה, מדויקת, אמיתית. אז אנחנו אומרים נמצא, כי השפה שלנו, הוא אומר שם בפרק נ"ז, השפה שלנו קצרה. אבל אנחנו אומרים נמצא, אבל לא במציאות, זאת אומרת, מציאות זה הגדרה, יש הגדרה שאומרת מציאות, זה, ויש דברים שעונים להגדרה הזה הם נמצאים, ויש דברים שלא עונים להגדרה הזה לא נמצאים, אז הרב אומר, הקדש ברוך הוא נמצא ולא במציאות, הכוונה, כשאנחנו אומרים שהוא נמצא, אנחנו לא מתכוונים להגדרה של מציאות, שהיא מגדירה, זה נמצא וזה לא נמצא, לא בזה אנחנו אומרים שהוא נמצא, אומרים נמצא באופן לא מוגדר בכלל, אופן לא מוגדר בכלל, אתה לא יכול להגיד את המילה נמצא, כי למילה נמצא יש הגדרה, תסתכל במילון, יש נמצא ויש לא נמצא, אז יש דברים שהוגדרת ככן נמצא, יש דברים שהגדרת כלא נמצא, אז זה מילה שיש לה מובן ויש לה הגדרה, ולא כל דבר הוא נמצא, יש לא נמצא, יש כן נמצא, אז על הקדוש ברוך, אז הרמב"ם אומר, על הקדוש ברוך הוא אי אפשר להגיד נמצא כזה, אלא הוא נמצא ולא במציאות, אז יש מקומות שאומר שהמילה נמצא, שאומרים על הקדוש ברוך הוא, זה שם משתתף למילה נמצא שאנחנו רגילים להשתמש בה. שם משתתף זה כמו מעיין ועין, עין שזה מעיין מים ועין שרואים, זה אותה מילה, שני דברים נפרדים, אז יש מילה מציאות, אבל אלה שני דברים נפרדים. המציאות שלו זה לא אותה המציאות שלנו, זה אומר בפרק נון ב' שנגיד עליו נמצא, זה שמשתתף, זה לא אותה מובן של להגיד עלינו נמצא. אז אני אומר, אם אפילו נמצא אפשר להגדיר, אז מה אני לא אגיד כלום. אז כאילו, אדם לא יכול לתפוס את זה. אז משה רבנו אומר, אי אפשר, מה אתה רוצה ממני? הברת אותי חומרי. כחומרי אני יכול לתפוס רק דברים שהם משהו, שאפשר להגיד להם לפחות מילה אחת, הגדרה אחת, משהו כלשהו, אם אין כלום בכלל, גם לא נמצא שום דבר, אז חיבית לי את המוח, אני לא יכול לחשוב על זה, לא יכול להסתכל על זה, לא יכול לדבר על זה, לא יכול לעשות עם זה כלום, אין איך לעבוד מול זה. אני בטל לגמרי, ביטלת אותי לגמרי, אני כמו טיפה שנכנסה לים והתמזגה מהים, ואין לה מה להגיד על הים, זהו, היא לא קיימת יותר. אז משה לא יכול שם, כאילו זה לא ענווה, זה ענווה במובן הזה שהוא לא מדמיין, והוא לא מטפס לאיפה שברור שלא שייך. מבחינה הזאת זה ענווה, אבל זה שהוא לא מתופס, זה פשוט, זה מציאות, אדם חומרי לא יכול לתפוס את המופשט, הנברא לא יכול לתפוס את הבורא. אז כתוב שמשה נבהל, וירא מהבית אל אלוהים, בספרי קבלה אומרים שכאילו זה מסנבר, זה כאילו להסתכל בשמש, אז נשרפות לך עיניים. אז כתוב שלא יגזור בתחילת דעת שיעלה בליבו, ולא ישלח מחשבותיו תחילה, וישליטם להשגת האלוה, אבל יבוש וימנע ויעמוד עד שיעלה ראשון ראשון. אז אי אפשר פה להתנפל על הנושא הזה של להביא את האינסוף. אז מה כן? אז הוא יבוש, יימנע ויעמוד. הוא מרגיש שבושה מניעה ועמידי, זה גדול עליי, אני קטן מדי בשביל דבר כזה, אני לא רוצה, כן? אז הוא מבין שמדובר פה באינסוף, באינסוף אי אפשר לתפוס. אז הוא לא רץ ומנסה להשליט את מחשבותיו, כי אז אם יש לי שם את מחשבותיו בריצה, זה קרה לו מה שאומר שקרה לאלישה אחר, אלישה בן אבויה בפרדס, שהוא התמלא דמיונים. כך, איך לשאול שם בדיוק? טוב, לא משנה בדיוק הלשון, הוא התמלא דמיונות. זה הפרק למד בית. רק שנייה, אני בכל זאת. כן, הנה, אלישה אחר, מה שקרה לו, התחדש לך תגבורת הדמיונים. לטרידת השכל ולחבות אורו, כמו שהתחדש בעוד מן הדמיונים המחזבים, מינים רבים, עם חולשת הרוח הרואה בחולים. אז כן, אז זה מה שקרה לאלישע, שהוא אמר, אני אשיג את האינסוף. תחיל לחשוב, אז אני אסתכל על זה. והוא לא ויתר, אז מה קרה לו? הוא התמלא דמיונות. כאילו, המוח שם באיזשהו מקום הסתנוור מהדבר הזה, והוא לא הלך אחורה בבושה, אז הוא התחיל לדמיין פנטזיות על האינסוף הזה שהוא חושב שהוא רואה, כי הוא לא באמת יכול לראות אותו, אז התמלא לו שם התגברות הדמיונים. אז משה התבייש, נמנע ועמד, בסדר, כי הוא מבין שהוא לא יכול לראות את האינסוף, והוא לא רוצה לדמיין, אז הוא עושה גם מה שלמדנו בפרק למד ב', שאם ברור לו שהוא הגיע לסתירה האמיתית של מעשה מרכבה שאין לה תירוץ, שהסתירה הזאת בעצם אומרת איך מצד אחד יש אינסוף מוחלט, ומצד שני יש נבראים, זה הרי לא יכול להיות. כי אם האינסוף מוחלט, אז אין מקום לנבראים. אז הוא אומר, תבדוק, אולי זה לא, אולי הסתירה הזאת היא סתירה מדומה, מה שהגעת אליה, אולי נדמה לך שזו סתירה, כי לא קלטת, לא, משהו, לא ראית מספיק, לא למדת מספיק טוב, לא ראית נכון, לא דייקת, אז יכול להיות שהגעת לסתירה, וזה לא פה הסתירה. אז הוא אומר, תבדוק ימינה, תבדוק שמאלה, תראה אם יש מופת לצד הזה, אם יש מופת לצד הזה, אם אפשר למצוא פה פתרון לוגי, שכלי, לסתירה שהגעת אליה. אם אפשר, מצוין, אבל אם לא, אז תעצור. כאילו, אל תיכנס בקיר, אל תשבור את הראש על זה. לא. תבדוק, אולי אני ידייק יותר ונראה שזה בכלל לא באמת פה הסתירה, אני סתם נתקעתי באיזה נושא. אתה רואה שזה כן הסתירה, אז תעצור. זה ראינו בפרק למד בית, אז... אז בקיצור, הקדוש ברוך הוא הזמין את משה להשיג את דעת אלוהים, את האינסוף. משה עמד, נמנע, התבייש לאחר. מה אז קרה? שלב שלישי, יעלה ראשון ראשון. אז פתאום הוא כן יכול, אבל לא בצורה שהוא רץ וזה, אלא יעלה ראשון ראשון. עכשיו, ולא בריצה. אבל מה זה ראשון ראשון הזה? בפרק למד ב' הוא אומר שזה הקדמות. זאת אומרת, הוא לא, הראשון ראשון שהוא עושה פה, שהוא כן יכול, זה לא ללמוד את עצם ההשגת האינסוף, ללמוד אותה בהדרגה ראשון ראשון, כי באמת איך עושים את זה? מה זה ראשון ראשון? אני חושב על האינסוף, אני מסתכל, מה זה אינסוף מופשט לחלוטין? אז אני לא יכול לתפוס, אז אומרים לי, אתה יודע מה, תתפוס בביסים קטנים, תתפוס היום קצת, מחר עוד קצת, מחר עוד קצת, כל פעם ביס קטן, בעד רגע אל תרוץ עם זה, אל תבלע ביס גדול ולא תוכל להקל אותו וזה ירוס אותך, כך, קצת תתאם, תחשוב על זה קצת, מחר תחשוב על זה קצת, זה לא עזור לי, היום אני חושב על האינסוף, אני לא מבין בזה כלום, מחר אני אחשוב על האינסוף, רגע, אני לא משיג את זה, מחרותיים אני אחשוב, אני גם אגיד, אני לא משיג את זה, אין פה ביסים, אי אפשר לקחת גם ביס קטן, אין אפשרות כזאת. השגת האינסוף זה עניין אחד, זה הרבה אומר במקום אחר. או שאתה משיג או שאתה לא משיג, זה לא ניתן לחלקים, האינסוף הוא לא... הוא אומר את זה בסמך... כן, בפרק סמך... טוב, לא... לא נכנס לזה עכשיו, הרמב"ם אומר שאין דבר כזה השגה חלקית בקדוש ברוך הוא. או שאתה משיג אותו ממש לגמרי במאה אחוז, או שאתה לא משיג שום דבר, או מאה אחוז או אפס. כי הוא אומר, הוא אחד פשוט, אז אין בו חלקים. מכונית אתה יכול להגיד, אני היום הבנתי את הגלגלים, מחר הבנתי את הקרבורטור, מחרתיים הבנתי את המנוע. אז אני אלמד כל יום קצת, בסוף אני אהיה מכוני רכב. אבל עם הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול לעבוד ככה, כי אין פה ללמוד חלק, ואז ללמוד עוד חלק ולמוד עוד חלק, כי הוא לא מחולק, הוא אחדות פשוטה. אולי אני אקרא את הלשון הזה בפנים, שנייה. נראה אם אני אמצא מי אתם לא, כן, הנה, בפרק, רגע, זה לא פתוק, כן, הנה, זה איפה שהפיל. בפרק סמך, הוא אומר, ככה, אם שמעו שיש פיל, אז שואלים מישהו מה זה פיל, אז הוא אומר להם, פיל זה, סתם זה דמיון של הרמב״ם, בעל חיים, בעל רגל אחת ושלוש כנפיים, עומד בעמקי הים, גשמו בהיר ולא פנים רחבים כפני אדם וצורתו ותמונתו, וידבר כאדם ופעם יעוף באוויר ופעם ישוט כמו דג. אז אם מסבירים ככה מה זה פיל, אז הוא אומר, זה לא שהבנו הבנה חלקית, הוא אומר, לא שהוא מקצר בהבנת הפיל, אלא הוא לא משיג אותו בכלל. אז הוא אומר, כן העניין אצלנו, הוא מדבר על תארים. בן אדם יכול להגיד, אם אני מייחס תארים לקדוש ברוך הוא, שהוא חכם, יכול, רוצה, או כל התארים, כן? אז הוא אומר, זה לא שהתארים, השגתי אותו אבל בהשגה חלקית. אני אומר, לא הגעתי למופשטות השלמה, להשגה העליונה, אבל הגעתי למשהו באמצע הדרך, ויש לי עוד להתקדם, אבל גם עשיתי דרך, כאילו, השגת האלוה, אז אני אומר, זה דרך של 100 קילומטר, עשיתי 50 קילומטר, יש לי עוד 50 ללכת, אבל 50 כבר עשיתי, משהו הבנתי, שהוא על הקדוש ברוך הוא, למרות, אם אני משיג אותו דרך התארים, שהוא גדול גיבור ונורא, כל התארים שהוא מדבר עליהם קודם, אז הוא אומר לא. כי לא השתבח שמו, הוא נמצא בה המופת על מציאותו שהוא מחויב. הוא אומר, יש לנו הוכחה שקדוש ברוך הוא מחויב, המציאות זה בחלק ב' פרק א', עיון שלישי, זה ההוכחה המרכזית שם, והיא מכריחה שקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, הכרחי המציאות. אין אפשרות שהוא יהיה או לא יהיה. ומה שמתחייב מחיוב המציאות, הפשיטות הגמורה, דבר שהוא לא פשוט גמור, הוא גם לא בהכרח נמצא. הכרחי המציאות זה כוונה, אין לו שום הגדרה, אז אין כמה שלא יהיה נמצא. אי אפשר שלא, כן. לא נעריך בזה, זה כבר דבר שדיברנו עליו הרבה. ועוד נדבר, כמובן, אבל לא עכשיו. אמנם, היות העצם הוא הפשוט, המחויב המציאות, להגיד שהעצם ההוא, הפשוט, המחויב המציאות, הוא בעל תארים ועניינים אחרים ישיגוהו, הוא דבר בלתי נמצא בשום פנים, כמו שדבר במופת. אז הוא אומר, לא משיג, אין בו עניינים, אין עניינים שישיגו אותו, הכוונה, אין עניינים בבורא, אין בו כל מיני סוגיות, אין בו כל מיני זוויות, אין בו כל מיני בחינות, אין בו תארים. אז אם אנחנו אומרים על הבורא שהוא עצם ויש בו עניינים כאלה וכאלה, כבר שמנו זה השם על היעדר גמור, ויסתכל כמה יש סכנה בחיובת הרים לו. זאת אומרת, הוא אומר כאילו, אם הקדוש ברוך הוא אחד פשוט, אז אתה לא חגיד, הבנתי חלקית, הבנתי קצת, הבנתי זווית, הבנתי בחינה, הבנתי תואר מסוים, תואר אחר, לא, הוא אומר, לא הבנת כלום, כי זה מה ש... הכרחי המציאות שהוא פשוט באופן מוחלט, בפשטות, באחדות מוחלטת שאין בה מורכבות כלל, זה עניין אחד, ודבר שיש בו מורכבות וחלקים וצדדים ובחינות, זה דבר אחר לגמרי, לחלוטין. אז אם הבנת את הדבר הזה שיש בו בחינות שונות וחלקים שונים, לא הבנת בכלל את הפשטות המוחלטת, כי הם דברים, אין בהם שום חיבור, שום שיתוף. אז אני מביא את זה להגיד שאי אפשר להשיג את האינסופיות של הקדוש ברוך הוא בשלבים. קודם אני אבין ספירת החסד, אחר כך אני אבין מידת הדין, אחר כך זה. אין בו עניינים שונים, אין בו בחינות שונות, אז אין כאן גם המדרגות. אז מה זה לעלות ראשון ראשון? אז הוא אומר על משה רבנו, עד שיעלה ראשון ראשון. מה זה ראשון ראשון? או שאתה משיג או שלא. אז כאילו, היום השגתי רק את הראשון, מחר אני אשיג את השלב הבא, מה השגתי היום ומה אני אשיג מחר? מה? אז הוא אומר, לא, זה לא כוונה שאתה מסתכל על האינסוף, אתה משיג אותו ראשון ראשון, אלא שרשר כוונה, אתה עוזב את הנושא של להשיג את האינסוף באופן ישר, להסתכל עליו, ואתה הולך להקדמות. הקדמות זה הראשון ראשון. והוא אומר זה כאן בפירוש, שההדרגה זה הקדמות. ובפרקים למד ב' ולמד ד', הוא אומר כאן שההדרגה שצריך זה, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, שההדרגה זה הקדמות. כן, עכשיו הוא אומר שהקדמות זה המתמטיקה, זה צורת התשבורת, הגיאומטריה, הלוגיקה, חוכמת הטבע, וגם עניינים שונים אחרים שהם דומים לאלה. זה אומר בפרק למד ד', הוא אומר גם, כל המציאות היא אחת, כל דבר קשור בכל דבר. הוא מדבר על המציאות החומרית, הפיזית, מה שחוקרים בפיזיקה, במתמטיקה, שולחן, הכיסא, הוא אומר, כל הדברים האלה נקשרים אחד בשני, ואין במציאות בעצם שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, ומעשיו כולם, יש גם אותם, ואין דרך להשיגו אלא ממעשיו, זאת אומרת, אל תחשב עכשיו ישר על אינסוף, תחשב על המעשים שהקדוש ברוך הוא ברא ותשיג אותו משם, לא מסתכלות באינסוף. ומה זה אומר? זה אומר ההקדמות, ומה זה הקדמות? זה מתמטיקה, לוגיקה, גיאומטריה ואסטרונומיה, הוא אומר באיזה מקום. עכשיו, צריך לה... אז שיעור הקודם תשאלנו, שישה אני חושב בעיקר, מה כאילו, מה זה בדיוק מתמטיקה? איך מתמטיקה מובילה אותי לזה? להשגת דעת אלוהים. אז זה הנושא שלנו. איך... עכשיו, קודם כל אני רוצה להבהיר שכשהוא אומר מתמטיקה, גיאומטריה, לוגיקה, הוא מדבר על רמה של בית ספר יסודי, שאני חושב שגם לא צריך לעבור את כיתה ד' בשביל להגיע לרמה הזאת. כאילו... רמה מאוד בסיסית של לדעת שיש משולש, מרובע, אלכסון, צלע, שטח, היקף, זהו, מספיק, לא יותר מזה, זה גיאומטריה, מתמטיקה, זה לדעת חיסור, חיבור, כפל, חילוק, דברים כאלה, ואסטרונומיה זה לדעת שהשמש זורח במזרח, שוקעת במערב, פיזיקה לדעת שאתה עוזב משהו נשבר, אתה מפיל משהו, אתה לא מחזיק את הדבר, אז הוא יפול לך על הרצפה והוא יישבר, ידיעות ברמה הזאת אנחנו מדברים, לא מדבר פה אף פעם על שום רמה יותר מזה, יש, קראתי בזה, לא יודע אם זה נכון, שהיה אולייבוביץ' הוא, קרא להקדמות, וגם הוא קרא מה שכתוב בפרק ב' מלכות יסודי התורה, שאיך מגיעים לאהבתו ויראתו, על ידי שהתבונן במעשיו ובוראיו הגדולים והנפלאים, אז איך מתבוננים על ברואיו? אז הוא הוציא 11 דוקטורטים, בביולוגיה, בכימיה, בפיזיקה, במתמטיקה, לא יודע מה, הוא יש לו את היכולות האלה, אבל זה לא הכיוון, לא זה העיר ולא זה הדרך. הרי על איזה שאנשים באוניברסיטה הגדולים במתמטיקה, הם לא יותר גדולים בירת שמיים ובהשגת דעת אלוהים מכל המתמטיקה של למדו. לא, זה בכלל לא, זה, לא על זה בכלל מדובר. אז מה כן מדובר? אז כן, גם, סליחה, רק עוד הקדמה, גם שהוא זה שאומר שצריך ללמוד מתמטיקה, צריך ללמוד גיאומטריה, הכוונה של, זה באמת עניין של תקופה, זאת אומרת, בזמן שלהם היה איזה כפר חקלאי, בלי תחבורה, בלי תקשורת, בלי בית ספר, בלי ספרים, אנשים האנאלפביטים, הם לא יודעים בכלל כל כך שיש מספרים או דבר כזה, ממש, באחד כזה ורוצה ללמוד דעת אלוהים, אז אומרים לו, שב, תגיע לרמה של כיתה ד' בבית ספר יסודי, תדע שיש משולש ישר זווית, משולש וצלעות, יש חיבור חיסור, לוח הכפל, קצת תלמד ואז תיכנס לבית המדרש. כאילו כשאפלטון אמר, מי שלא יודע גיאומטריה, שלא ייכנס לבית המשפט שלי, הוא דיבר על כיתה ד'. ההבדל הוא שאנחנו, יש דברים שהעולם מתקדם מהתקופה, מאז אריסטו, היום, הידע הזה של, שהם דיברו עליו, יש לכולם, מגיל הגן, אנחנו מדברים תינוק, מסבירים, אנחנו כבר משתמשים בטיעונים לוגיים, כן, אנחנו מוצפים באינפורמציה הזאת, כל אחד יודע אותה, אז אין לנו צורך ללמוד את זה, יש לנו את זה, מעצם עובדה שגדלנו בעולם מלא אינפורמציה, מודרני, אז המדע, הוא כל כך בכל מקום מקיף אותנו, אז אנחנו לא כאלה אנאלפביטים כמו שהיה בזמן אריסטו, אין לנו בכלל צורך לשבת ללמוד את זה שנה, שנתיים, שלוש, כמו שאז היה צריך, שהם לא ידעו כלום ממש. אז קודם כל שיהיה ברור שעל זה אנחנו מדברים, אף אחד פה לא צריך עכשיו להוציא בגרות, להיזכר בחומר לבגרות על הנה, אני גם שכחתי את חשבון אינטגרלים, קוסינוס, סינוס, לא צריך את כל זה. אז כן, אז מה יש הקדמות במתמטיקה? האמת שזה לא רק במתמטיקה, היום דיברתי עם בן אדם שעובד בתור פועל בניין, אז גם מהבניין יש את אותם הקדמות, נגיע לזה אחר כך, זה מאוד יפה מה שהוא אמר לי. נגיד נתחיל ממתמטיקה. אז אני אגיד לכם, הנושא הכללי של כל ההקדמות זה ההסתכלות הראשונה שלנו לעולם שהוא חומריות מוחלטת, ממש חומר, הכל חומר, זה ההסתכלות בעצם המודרנית של המדע המודרני שלנו, של כל התרבות שאנחנו חיים בה, שהעולם לגמרי חומר. באמת שהגישה הזאת כבר הייתה קיימת בימי אריסטו, זה ההסתכלות של דמוקריטוס והאטומיסטים, שאלן כזה זה עכשיו, הוא כבר התקוטט על זה אז. הגישה הזאת כבר הייתה קיימת, אבל בימינו הוא השתלטה. בזמן אריסטו היא הייתה אויב עיקש שנלחמים נגדו, אבל אריסטו היה על הגובה נגדם. הם היו קיימים, והוא הרבץ להם קשה, אבל הוא שלט ב... הוא היה ראש הממשלה, הוא ניצח אותם, כאילו הוא היה מעצמה המרכזית. ומאחרי ימי הביניים זה התהפך. החשיבה החומרנית היא ניצחה, היא דחתה הצידה את החשיבה המופשטת. אחר כך הגרמנים קראו לזה מטריאליזם נגד אידיאליזם, כאילו הסתכלות האידיאליזם זה שיש משהו לא חומרי, זה המציאות ו... זה עיקר מה שנמצא, והמטריאליזם אומר שמה שנמצא באמת זה רק חומר. והמטריאליזם בעצם הוא השתלט, כי כל המדע בנוי על זה, וגם הפילוסופיה של היום, שכל המאה ה-20 היא מבוססת על מטריאליזם בגדול. יש חריגים, יש יוצאים מן הכלל, אבל השולט בכיפה, המיינסטרים, זה גם חשיבה שביסודה מטריאליסט. ואדם בהתחלה, כשהוא ניגש לעולם, זה מה שהוא נתקע לי איתו, הוא רואה חומר, הוא חומרי. אז המתמטיקה וכל ההקדמות האחרות גם, זה בעצם לקחת את החומריות ולנגוע בה, לנגעת בה, לחטט בה, להסתכל עליה ולראות שהיא בעצמה מספרת שזה לא נגמר פה בחומר, שיש סדק בתפיסה החומרית. יש שיר כזה, שורה של ליאונרד כהן, שבכל דבר יש סדק, שדרך הסדק, הסדקים נכנס האור. אז החומר יש בו סדקים, ובסדקים האלה נכנס האור של משהו שמעל החומר. וזה בעצם מה שבסופו של דבר קורה פה. אבל אני אנסה קצת יותר לפרט, זה חשוב. נגיד ניקח רגע דוגמה, נגיד יש מטפס הרים שהוא רוצה לטפס על הרים שגבוהים יותר מ-7 קילומטר. נגיד שיש בעולם, לא יודע, 12 ערים כאלה, אני לא יודע, האמת שאני לא יודע כמה יש, 12 ערים כאלה, והוא טיפס כבר על כולם. ואז הוא גמר, ואז הוא אומר, איפה הער ה-13? אני רוצה להמשיך טפס, אז הוא אומר לו, נגמר, אין יותר, יש בעולם 12, עשית אותם, לא נברא עוד אחד, אין עוד אחד, אין יותר, מה נעשה, מצטערים. עכשיו, אם נגיד אני לומד מתמטיקה, ואני אומר, למדתי את כל המספרים עד 12, ואני שולט בהם, אני יודע לחבר, לחסר, לחלק, אני ממש שולט במספרים עד 13, עד 12, אני לא יודע איזה מספר. אני כל הזמן מתבלבל בדוגמה, זה לא יודע למה, משום אני רוצה להגיד שיש 13, נגיד יש 13 ערים, סתם שאני לא אתבלבל כל הזמן. אז אני למדתי את כל הספרים עד 13, אז אני אומר, אתה יודע מה, בוא נתקדם, נעלה כיתה, נלמד על 14. אז אני לא יודע, אני אין 14. לא קיים. סתרים, לא קיים, לא נברא, אין, כמו שאין R מספר 14, אז אין במתמטיקה את המספר 14. זה נעצר. לא קיים יותר. אז במתמטיקה זה לא עובד ככה. בהרים אני יכול להגיד יש כך וכך ואין עוד אחד, במספרים אני לא יכול להגיד יש כך וכך ואין יותר. מה בדיוק ההבדל? יש כאן איזה הבדל, גם נגיד במתמטיקה אני אומר יש לי 2 זה 1 וצרפתי אליו עוד 1 אז נהיה לי 2, 2 ועוד 1 זה 3, 3 ועוד 1 זה 4, 4 זה 4 אחדים. עכשיו, האחדים האלה הם צריכים להיות זהים לחלוטין אחד לשני. נגיד, אני אומר, יש לי 1 ויש לי עוד 1, אז נהיה לי 2. 1 ועוד 1 שווה 2. בפירוש, קחתי 1, קחתי עוד פעם 1, 1 ועוד 1 שווה 2. עכשיו, אם האחד הזה והאחד השני שונים, אז הם לא יצטרפו ל-2, יהיה אחד כזה ואחד אחר. כאילו, יש עגבניה ולעפפון, יש עגבניה אחת, ומלעפפון אחד, זה לא 2. בשביל להגיד 2, אני צריך להגיד, זה לא עגבניה, זה לא מלעפפון, זה ירקות. אבל המילה ירק היא, זה כבר הפשטה. איזה טעם יש לירק שאתה מדבר עליו? אתה אומר ששתי ירקות, איזה טעם יש לירק? פעם כזה, פעם כזה, איזה צבע יש לו, פעם אדום, פעם ירוק, אז מה זה ירק? אם אתה מדבר שזה עגבניה, זה הירק, הוא אדום, אז יש לך אחד אדום, אחד ירוק, אין לך 2. אז בשביל שיש 2 צריכים להיות בדיוק אותו דבר. כשאני קורא לירקות ירקות, אז הם אותו דבר, אבל שאלה מה עשיתי פה, שפכתי את זה מעגבניה לירק. רגע, לאט לאט, נלך עם זה לאט, זה לא מסובך, אבל צריך ללכת פה לאט. אז הם צריכים להיות זהים מהיחידות. עכשיו, בטבע אין אף פעם שני דברים זהים. אין שתי הגוונות זהות. אין שום פעם שני גופים זהים. עכשיו, גם במתמטיקה יש דיוק מוחלט. זאת אומרת, נגיד, אני אומר, אורך הצלע של המשולש, 5. אז זה 5, זה לא 5.00001 בערך. זה 5, בדיוק, תלך אין סוף אפסים אחרי הנקודה, נשאר לך זה, אין שם 0.01, אין סטייה, זה 5, זה 5, חלה בדיוק. עכשיו, בטבע אין דבר כזה, אין אף מידה מדויקת, זאת אומרת, נניח אני אקח סרגל למדוד האורך של השולחן, נוצא לי נגיד 80 סנטימטר, במטר. אני אסתכל במיקרוסקופ, אני רואה, זה לא בדיוק 80 סנטימטר, נגיד 80.01. אני אסתכל במיקרוסקופ יותר גדול, שרואה אטומים, אז אני מודד עד האטום בקציר. כשאני נכנס לתוך האטום, יש שם אלקטרונים שהמסה שלהם אפס שהם מתרוצצים, וקוונטים שהם פתאום קופצים פה ומופיעים שם, ואף אחד לא יודע איפה הם בכלל, והם עובדים לא לפי חוקיות, אלא לפי סטטיסטיקה, אז אני מסתכל במיקרוסקופ מספיק חזק, אני רואה השתוללות של קוונטים, אלקטרונים, שלא... איך אני אמדוד שם בדיוק איפה נגמר האורך של השולחן, בתנועה של האלקטרון כשהוא בצד הזה, או בתנועה של האלקטרון הזה, הוא נוסע במהירות האור בכלל, כאילו, אי אפשר. זה, כאילו, הקוונטים אומרים שבאמת תיאורטית אפילו אי אפשר. כי הם לא עובדים לפי חוקי טבע, והם אף פעם לא קיימים במקום אחד, הם נעלמים, הם מופיעים, הם לא... אז אף פעם אתה לא יכול לדעת בדיוק מה האורך של השולחן, אבל במתמטיקה אתה... זה תמיד על הבדיוק. אז עכשיו, תכף נחשוב עוד רגע על מספרים. יש... אני אומר כמה מחשבות על נושא של מספרים, בסוף זה יבוא למקום אחד. יש מחשבה של אפלטון בספר פיידון על מספרים. הוא אומר שם דבר מעניין, הוא מדבר על 6 סוסים בשדה נדמה לי, או אנשים. הוא מדבר גם על קבוצת אנשים. אז הוא אומר, נגיד קבוצת אנשים בשדה. אתם יודעים מה, יותר פשוט תפוחים על השולחן. יש לי, נגיד, 10 תפוחים על השולחן. אז אומר, הנה, אני רואה פה את המספר 10. עכשיו, אז קודם כל אמרנו שהם לא זהים, אז זה לא באמת 10. אבל יש עוד סיבה למה אין פה 10, כי הוא אומר, מה יש הרי במקרר עוד 5, אז תגיד שיש 15, ויש בחנות עוד 100, אז תגיד שיש 115. זה לא, אני לא מסתכל על מה שיש במקרר או בכלל, אני מסתכל רק על אל של השולחן. אז אני עשיתי כאן איזו הפרדה שהחלטתי שאני מפריד את אלה מאחרים. עכשיו, ההפרדה הזאת היא לא באמת קיימת בחומר, כי הרי אני יכול לקחת 10 תפוחים של השולחן ולהגיד, הנה שני הכי כבדים, הנה שני הכי בהירים, הנה הכי צפוני, הכי קיצוניים, זה הכי צפוני. זה הצפוני ביותר וזה הדרומי ביותר, זה שני הקיצונים על ציר צפון דרום. אז אני מחלק פה כל מיני חלוקות לפי משקל, לפי צבע, לפי מיקום על ציר צפון דרום, ואני אומר, לפי החלוקה הזאת, אלה השניים שאני סופר, שני הקיצונים. נגיד, אני אומר, מי הכי כבדים? אלה השניים הכי כבדים. אז כל פעם אני מחלק לי בין השניים שאני רוצה לספור אותם, ובין כל האחרים. והחלוקה הזאת היא זאת שיוצרת את המספר. בלי החלוקה הזאת, אז הכל זה אחדות פשוטה של האינסוף ברוך הוא. כי אם אני לא, כן, רק אני מחליט שאני לא מסתכל על כל אחדות התפוחים הפשוטה שיש בכל היקום, בכל ההיסטוריה, שזה, לא משנה, לא נלך לשם. אני חותך מהאחדות הזאת רק את אלה של השולחן, או רק את האלה שהכי בהירים, או רק את אלה שהכי קיים, או רק את אלה ש... כן, את הצפונים, את הדרומים, לא משנה מה, אלה שמחוץ למקרה, שבתוך המקרה, אפלטון אומר, תסתכל רגע על התפוחים, אתה, כל החלוקות שאתה עושה, שניים הכי קיים, שניים הכי כבדים, זה לא מעניין את התפוחים, הם לא משתנים, זה לא הסתכלויות שונות על התפוחים, לא ראית... כשאמרתי, אני סופר את השניים האלה, את השניים האלה, הוא אומר ככה, התפוחים נשארו אותם תפוחים, לא חל בהם שום שינוי. ברור שלא חל בהם שינוי, אבל גם בתפיסה שלך אותם לא חל שום שינוי. אתה רואה אותם בדיוק אותו דבר. נגיד, אם אני מסתכל על פיל מקדימה או מהצד, אני רואה משהו אחר. אז אפשר להגיד, חל שינוי בפיל, אם אני מסתכל על מקדימה או מהצד. אבל פה שאתה סופר, לא, אין שינוי כזה גם כן. אז זאת אומרת שזה לא, המספר לא נובע מהטבע. זה כבר אמרו, זה נקודה שקאנט גם אמר אותה, וקאנט הוא עדיין באופנה, מאז שהוא כתב עד היום, הוא באופנה כפילוסוף הכי מרכזי, שאנחנו מדברים עליו, שהכי מעניין, אז בגלל שהוא אמר את זה גם כן, אז בגדול, לכן איזה דיוקים, אז זה מוכר דרכו, אבל זה עיון של אפלטון כבר, שהמספרים הם לא באים מהטבע, הם לא באים מהחומריות, אז מאיפה הם כן באים? אז קאנט אומר, זה קטגוריות שכליות של האדם, ואדם רואה את הטבע דרך התבניות האלה, כמו דרך איזה פילטר, כמו דרך איזה משקפי שמש, כאילו אם יש לי משקפי שמש ירוקים, אז כל המציאות יראה לי בצבעי ירוק, בעיר ירוק, בסולם גוונים של ירוק. אז יש לי פילטר בתודעה של לתפוס דברים בצורה מספרית, וזה מסנה לי את המציאות שאני אראה אותה בצורות מספריות, וכמו שמשקפי שמש מסנות לי את המציאות לראות רק ירוק. עכשיו, זה קשה, אני לא בא לדון כאן בקאנט, קאנט הוא נורא מורכב, וכשלומדים אותו בפנים זה לא בדיוק מה שרגילים להגיד שהוא אמר, אבל זה לא מעניין עכשיו, אני סתם משתמש בשם שלו רק כי זה מקובל, כשמדברים לקשור את זה לרענות שלו, אבל זה לא משנה. אז אני אומר, אם מסתכלים על זה ככה, זה דברים שאומרים בשם קאנט כשמדברים בשטחיות, זה לא לימוד בתוך קאנט בפנים, כי הוא עמוק. אז יש כאן משהו, יש כאן קושייה. מאיפה אני הבאתי את הפילטר הזה של לראות דברים דרך מספרים? מאיפה זה צמח? מה, זה משהו ביולוגי? זה אדם נולד, אז זה מובנה לו במוח? למה שזה מובנה לו במוח? איך זה מובנה לו במוח? מאיפה זה בא? מאיפה צמח דבר כזה שיהיה לאנשים מובנה במוח, איזה פילטר שיכול לראות את הדברים דרך מספרים ולא בלי מספרים? מאיפה בא הדבר הזה? מה היסוד שלו? מאיפה צמח? למה זה ככה? זה משהו פה לא הגיוני בכלל. אז הכוונה, האמת היא אחרת, האמת היא שמספרים זה כן לראות המציאות, רק זה צורה אחרת של הסתכלות על המציאות. זאת אומרת, נגיד אם בן אדם יש לו משקפי שמש עם זכוכית ירוקה, אז הוא חושב שכל המציאות זה צבעי ירוק, כמו שחור לבן, אז ירוק לבן. כאילו ירוקים, בהירים, קיים, זה המציאות שהוא יודע. עכשיו, והוא בטוח שזה המציאות. עכשיו פתאום החלפתי לו ושמתי משקפי שמש אדומים. אז פתאום הוא אומר, רגע, איפה באדום הזה? אני יודע שמציאות היא ירוקה. אז פתאום הוא תופס שהירוק בא מהמשקפיים, מהפילטר, לא מהמציאות. כי אם זה בא מהמציאות, אז איך פתאום זה אדום? אם פתאום הוא תופס שיש פילטר ירוק ופילטר אדום, אז הוא אומר, הוא כבר יכול לחשוב על רעיון של זכוכית שקופה שיש בה כל מיני צבעים. אז כי כבר הוא יצא מהאבסולוטיות הזאת שהמציאות היא רק בגווני ירוק. אז עכשיו, אם אתה רואה את המציאות רק בחומר, אז אתה אומר, זה רק המציאות, אין משהו אחר, אין יותר מזה, זה תפיסה מלאה במציאות, היא חומרית. כן, כמו עוד פעם, זה התרבות שלנו, זה המדע שלנו, זה הפילוסופיה שלנו, שהמציאות זה רק חומר. אז אתה אומר, רגע, אבל המתמטיקה, זה הסתכלות על המציאות, זה לא אחד שזה המצאה, מי ימציא דבר כזה? ואיך לכל האנשים יש את אותה המצאה, ואין בה, אין מוטציות, אין הבדל בין בן אדם לבן אדם. כי רואים את זה, אז אם רואים את זה, זה מציאות, אז זה פתאום, רגע, אבל החומר זה מציאות, והמתמטיקה זה שונה מהחומר. מה שקודם הערכתי להגיד, המתמטיקה זה זה משהו, זה הסתכלות על המציאות באופן שונה מהסתכלות החומרית, בגלל הדיוק המוחלט, בגלל שכל האחדים זהים, בגלל שאין באמת במציאות החומרית חלוקה שעושה מספרים. יש עוד התבוננויות, אני רק זרקתי קצת, אם חושבים על זה הרבה, אז רואים עוד הרבה, וקאנט עשה שם עבודה כבירה ומדהימה. יש הרבה שיקולים, שכל פעם התבוננויות, שרואים שהמספרים לא נובעים מהמציאות, הם לא נובעים מהחומר, בחומר אין דבר כזה מספרים. אז אם המספרים זה מציאות, אז רגע, המציאות היא המספרית או חומרית? אז במבט החומרי אני הייתי בטוח שאני רואה את כל המציאות, בלי יוצא מן הכלל. כל מה שיש, ראיתי אותו. אז איך עכשיו פתאום, גם במתמטיקה, כל דבר שיש, יש לו איזשהו מספר. יש לזה מידות מספריות. אפשר משחק מחשב, הוא מציע הרי מציאות שלמה, שהכל זה מספרים 0 ו-1, 0 ו-1. זאת אומרת, כאילו, אפשר להגדיר את הכל במספרים גם, אז מה בדיוק קורה? אז כן, אז בעצם אני אבין שזה זה, זה שני פילטרים על המציאות, זה כמו לראות אותה במשקפי שמש ארוכים, במשקפי שמש אדומים. אז נשבר לי ההסתכלות שרק החומריות היא, כן, יש גם, וזה שובר פה עוד דבר גם, יש, בחלק ג' פרק י"ח, המורה נבוכים אומר, זה כתוב באריסטו בקטגוריות בפרק A, שיש מציאות מחוץ לשכל, ולמשל, לא יודע, הספר, המחשב, הם קיימים מחוץ לשכל שלי. זאת אומרת, זה לא איזו תפיסה סובייקטיבית שלי בשכל שלי, זה מציאות אובייקטיבית שקיימת בטבע, גם אם אני לא נמצא פה, זה קיים פה. מישהו אחר יבוא, הוא יראה אותו דבר. זה קיים מחוץ לשכל. עכשיו, המילים קיים מחוץ לשכל בשפה החומרית שלנו, המשמעות שלהם שזה באמת קיים, כאילו, מה שקיים רק בשכל, זה דמיונות, הרהורים, רגשות, כל מיני דמיונות, כאילו, אבל מה שקיים מחוץ לשכל, זה מציאות נוקשה, אמיתית, כאילו, מה שקיים בשכל שלי, זה העולם הפנימי שלי, אף אחד לא יכול לראות אותו, אם אני לא אקיים, אז זה לא יקיים. זה רעיונות שלי, הם משתנים, הם לא כפופים משום דבר. חוץ לשכל, יש פה שולחן, זה עובדה, אם אני לא יקיים. יבוא מישהו אחר, יראה את אותו שולחן, השולחן לא תלוי בי, הוא נמצא מחוץ לשכל. כאילו, נמצא מחוץ לשכל, אנחנו ישר שומעים, נמצא באמת, נמצא ממש. נמצא לא מחוץ לשכל, אז לא ממש נמצא, זה סתם. עכשיו, זה נכון לגבי שולחן. אבל לגבי מתמטיקה זה בכלל נכון, זאת אומרת, המשוואה 1 ועוד 1 שווה 2, זה מחוץ לשכל? לא, אי אפשר להגיד שזה מחוץ לשכל. אין לזה בכלל הגדרת מקום, אין לזה הגדרת זמן, אין לזה הגדרת מקום, וכמה שלא נקרא לזה עמוק, אין בזה מחוץ לשכל או בתוך השכל. זה לגמרי המושג של מחוץ לשכל הוא נעלם שם בכלל. זאת אומרת, יש סיפור ריב גדול עם, לא לאישית, הם כבר נפטרו, הגדולי פרשי אריסטו באקדמיה בקיימברידג' בסוף המאה ה-19, היו כמה גדולים מאוד שעד היום הם באקדמיה, הם האבות הגדולים של המדע, של להבין אריסטו, אז הם חשבו שאריסטו לוקח את זה בפשטנות כזאת, שמה שקיים מחוץ לשכל הזה באמת קיים, ואם לא, זה לא ממש, זה לא כי הוא ממש ריאלי, ממשי, מוחשי, גמור, אבל זה לא נכון, זה נאמר רק על חומר. ברגע שאתה מגיע למתמטיקה, אריסטו מפורש שהישויות המתמטיות הן קיימות, הוא אומר גם שהן חומריות, זה גם מעניין, את הפיזיקה בספר זטה, תכף נראה מה המשמעות הזאת, שמספרים, זה אומר, זה גם ישים נבראים חומריים. למה מספר זה חומרי? תכף, אולי נגיע לזה, אבל זה שתי מדרגות של חומריות בעצם מורים בזה. וכשאתה נמצא במדרגה הכי גסה של חומר מוחשי ממש, ממשי שנוגעים בו בידיים, אז שם יש הבדל בין חוץ לשכל לתוך השכל. באמת, הרעיון על שולחן זה סתם רעיון. שולחן תכלס זה מה שקיים מחוץ לשכל, אבל המשווה אחת ועד אחד שווה שתיים, כן? או משפט פיתגורס או כל הדברים המתמטיים, הישויות המתמטיות, אין אצלי בכלל את החלוקה הזאת של חוץ השכל, תוך השכל, ומה זה אומר? זה כבר גם אומר משהו על מה זה שכל. שרק בחומר יש חוץ לשכל, שהשכל נפרד מהמציאות, והוא רואה אותה כאילו צלם, כאילו מבחוץ, כאילו מתעד את המציאות. יש את המציאות, יש את השולחן, השכל שלי הוא תיעוד של השולחן, הסתכלות על השולחן, לא יודע, משהו שמצלם את השולחן, כאילו, זה קורה כמו שולחן חומרי, אבל אם במשווה אחת ועוד אחד שווה שתיים, היא לא קיימת חוץ לשכל, אז מה, אבל היא מציאות, שם פתאום השכל והמציאות זה דבר אחד, כי אחת ואחת שתיים זה מציאות, זאת אומרת, גם בלעדיי זה יהיה קיים, ואף אחד פה לא יכול להכחיש אחד ועוד אחד שווה שתיים, הוא שלח לבית משוגעים כי הוא פסיכוטי, כי הוא לא רואה את המציאות. אז בגלל שאף אחד לא יכול לחלוק על זה, וזה קיים גם אם אני לא, גם אם אני אמות, וגם כל האנשים אמות, אז ישר קיים. זאת אומרת שזה ממש מציאות, אבל זה לא מציאות חוץ לשכל. אז מה? אז השכל פה כבר לא עומד כמשהו שמסתכל על המציאות, ומצלם אותה ורואה שהיא כזאת, אלא הוא אחד עם המציאות. הוא אומר שהוא יודע שאחד ואחד זה שתיים, כאילו זה כבר דומה, הקדוש ברוך הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יודע את הנבראים, לא מצד עצמם, אלא מצד עצמו, כי הוא לא יודע שום דבר מחוץ לעצמו, אז הוא לא מסתכל על משהו שמחוץ לעצמו, ורואה את היתוש ואת החתול ואת הכלב, ויודע אותם כמשהו שמחוץ לעצמו, אלא הוא יודע אותם לא מצד עצמם, אלא מצד עצמו, ומצד עצמו, זה ביפת יסודי התורה, פרק ב', הלכות ת' ויוד, אז הוא אומר שהוא יודע רק את עצמו, ומזה הוא יודע את כל הנבראים, כי הם נסמכים לו בהווייתם. אז גם פה, שאני יודע אחד ועוד אחד זה שתיים, אפשר להגיד שאני יודע את עצמי, כי זה לא משהו שהוא מחוץ לי. וזה המציאות. זה מגיע פה למקום מאוד לא פשוט. מה זה אומר? אז כן, אז עכשיו, אז זה בעצם שובר את ההסתכלות החומרית על המציאות. זה מה שזה בעצם עושה. עכשיו, המספר הוא עדיין נקרא חומרי. למה? דבר שון, הגדרה של חומר זה הגדרה. וזה דבר שהוא מוגדר. המספרים מוגדרים. שלוש מוגדר, שהוא לא שתיים, והוא לא ארבע, הוא שלוש. יש לו הגדרה מאוד ברורה. וגם, זה בעצם באופן בסיסי, פשטני, זה נקרא שזה חומרי, אבל כשהוא אומר שזה חומרי, זה חשוב לו להגיד את זה. כי אני מדבר עכשיו על זה שאריסטו אומר שהישויות המתמטיות הן ישויות שהן חומריות. למה? אז זה סוג אחר של חומריות, אז הוא בעצם אומר לנו, יש חומריות של שולחן, ויש חומריות של אחד ועוד אחד של שתיים, מדרגות שונות, ולשתיים הוא קורא חומריות. למה חשוב לו לקרוא לשתיים חומריות? נגיד, זה חומריות וזה משהו אחר, מתמטיקה. אז למה הוא לוחץ או מתאמץ להגיד משהו שנראה לנו מוזר שהישויות המתמטיות הן חומריות? מה מרוויח מהאמירה הזאת? מה היא נותנת לנו? אז הכוונה ש יש כאן משהו נורא עמוק, זאת אומרת, כשהרמב״ם איפה זה? נון ג' בסוף פרק נון ג' הוא מדבר על התארים, אז אומר, יש אופן מסוים שכן אומרים תארים על הבורא, הוא אומר שם על התארים, חי, חכם, יכול ורוצה, וכיוצא בהם. באריסטורים שיש גם את התואר טוב, ויש עוד קצת תארים כיוצא בהם. זה לא דווקא רק הרבה אליה. אז הוא אומר, להגיד, נגיד, חי, חכם, יכול, רוצה, בוא נגיד ניקח את ה... את ה... רוצה. עכשיו, אם אני אומר, יש הגדרה כזאת שנקראת רצון. יש דברים שרוצים ויש דברים שלא רוצים. נגיד, האבן כנראה אין לה רצונות. נניח, האמת שאולי יש לה, אבל בואו נגיד לפי התפיסה המערבית שלנו, אז אין לה רצונות. אני יודע, לכלב יש רצונות, הוא רוצה לאכול. אז כלב נכלל בהגדרה של הדברים שרוצים, ואבן לא נכלל בהגדרה של הדברים שרוצים, אז אם הקדוש ברוך הוא נכלל בהגדרה הזאת או לא נכלל, באופן כזה אסור להגיד עליו שהוא רוצה. הרמב״ם אומר שבעלי התארים אמרו על הקדוש ברוך הוא חי חכם יכול רוצה, והם טעו, זה תארים, אסור להגיד את זה עליו. כי כאילו, יש את ההגדרה שמעט אלה הדברים הרוצים, מכלבים וצפון עד הקדוש ברוך הוא, ואלה הדברים שלא רוצים, אבנים למשל. או מים, או כל הדברים האלה. אז הקדוש ברוך הוא, ההגדרה קיימת, ואם היא קיימת, זאת אומרת שהיא מגדירה את הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהיא קדמונית כמוהו, כי היא יכולה להגדיר אותו. היא שווה ברמת המציאות שלה אליו, וזה כפירה, זה כאילו, זה פגיעה באחדות. ואז אומרים שהקדוש ברוך הוא מוגדר כאחד מהדברים שכן רוצים. באופן כזה, זה ככה הם עושים את זה, וזה אסור. זה הגשמה, וזה זה, 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 זה פגיעה באחדות, ועוד כל מיני, הוא מעריך שם פרקי התארים, כמה זה גרוע. אבל הוא אומר, יש אופן שכן אפשר להגיד, חי חכם יכול רוצה, מה האופן הזה? זה, נגיד, פעם דיברנו את הדוגמה הזאת, שנגיד, אני יכול להגיד, אם אני אומר על מים שהם חמים או קרים, זה תואר. מה הכוונה? הגדרה של חם, הגדרה של קר, של, לא יודע, מים מלוכים, מים נקיים, כל מיני הגדרות על המים. אז אני אומר, קיימת את ההגדרה של חם. אולי המים נכנסים להגדרה הזאת, אולי לא, והחם מגדיר את המים שהם כאלה ולא אחרים, אז המושג חם הוא קודם במציאות שלו למציאות של המים, כי הוא מגדיר אם הם חמים או לא חמים. הוא קובע עליהם, זאת אומרת שהמושג עצמו כבר קיים וקובע על המים, או שכן או שלא. אז זה תארים, נגיד, להגיד המים חמים קרים זה כמו להגיד על הבורא תארים, שהמים אפשר להגיד אבל הבורא לא. אבל אם אני אומר על המים שהם לחים, אריסטו אומר שיש כן, לח יבש וחם וקר. אז נגיד אומר על המים שהם לחים. זה לא הגדרה. זה בעצם כאילו מילה נרדפת. לא משנה, אפשר קצת להתעקש פה עם הדיוק, מה זה לחות, מה זה מים, זה לא בדיוק טוב, זה לא משנה. אני לא נכנס פה לדיוק של הדבר, אלא סתם בתור דוגמה. להגיד על מים שהם לחים, זה בעצם להגיד מילה נרדפת למים. זה כמו להגיד, המים הם מים. זה אותו דבר כמו להגיד, המים הם לחים. זה בדיוק אותו דבר. אז אני לא אמרתי פה שום הגדרה על המים, שום תואר על המים. לא אמרתי משהו שהם יכולים להיות כך או כך. א' או ב', אז הם א' והם לא ב'. הם לא יכולים להיות לא לחים. אז הם לא יהיו מים. מים זה לח. זה שווה, מים שווה, זה התרגום של המילה. אז אין שאלה אם המים לחים או לא. זה כמו שאין שאלה על המים, אם הם מים או לא. אז הם לחים, זה כאילו להגיד במילה נרדפת למילה מים, אבל המילה נרדפת הזאת יכולה לגלות דברים שהמילה הקודמת לא אמרה, נגיד. כשאני אומר רק מים, אני עוד לא יודע, אולי זה מים יבשים, אז אומרי לא, המים לחים, כאילו, אתה נותן לי מילה נרדפת למילה מים, אבל היא מגלה לי משהו על המים שאולי מהמילה מים לבד לא יכולתי לדעת. נניח שהמילה מים לא מכריחה את זה שהם לא יבשים. אז כשאתה אומר לי מים לחים, אז אתה אומר, אל תטעה בפירוש המילה מים. אל תחשוב שקראנו לחפץ מים, תבין, מים זה לח, זה לא משהו לא לח. זה בעצם מגלה לי משהו על המים, אבל זה משהו, זה בעצם חוזר על המילה מים ואומר מה היא אומרת. לא, זה לא תואר. אז הרמב״ם אומר, באופן כזה כן אומרים על הקדוש ברוך הוא חי חכם ככל רוצה, הכוונה כזאת, הוא הכרחי המציאות, ואנחנו יודעים שיש הכרחי המציאות כי יש את המציאות הרגילה הלא הכרחית. מציאות לא הכרחית זה הכוונה מציאות שאפשר שתהיה ואפשר שלא תהיה. אז כל המציאות שאנחנו מכירים אפשר שתהיה ואפשר שלא תהיה. אבל המציאות הזאת לא יכולה להיות קיימת אם אין מציאות של משהו שהוא חייב להימצא, וממנו הכל נמצא, הוא המשעה, כן, אז עכשיו, איך יש דברים שהם אפשרי המציאות, איך יש נבראים? מיקוח מציאותו של האינסוף ברוך הוא של הכרחי המציאות, אז זאת אומרת שהוא רצה שיהיו דברים שהם לא הכרחי מציאות, הוא רצה שיהיו נבראים, כי עובדה שיש, והם נמצאים בגלל שהוא ממציא אותם, הוא המצוי ראשון שממציא כל נמצא, אז איך יש כל נמצא שהמצוי הראשון ממציא אותו? כי המצוי הראשון רוצה להמציא אותו, והוא יכול להמציא אותו, והוא מבין שהוא ממציא אותו, אז הוא כבר חי וחכם ויכול ורוצה, ורוצה זה גם אומר אולי אוהב, אולי איזושהי צורה של אכפתיות, כי מה זה לרצות? כי אנחנו יודעים שיש הכרחי המציאות, ויש את הנבראים, והנבראים הם נמצאים בגלל שהוא המצוי הראשון שממציא אותם, אז למה הוא ממציא אותם? כי הוא רוצה, מה זה רוצה? מה פירוש רוצה? אפשר להגיד שהוא אוהב, כאילו אם הוא לא אוהב אותם, אז הוא לא רוצה אותם. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו, אבל הכוונה היא שהמציאות המופשטת, האינסוף ברוך הוא, זה לא מושג מתמטי, כאילו, במתמטיקה יש מושג אינסוף, יש מספר כזה, 8 שוכב, מושג מתמטי, האינסוף. המושג הזה הוא יבש לגמרי, הוא ריק לגמרי, הוא חלול, זה, הוא משחק מילים, הוא איזה מבנה אינטלקטואלי טכני, לוגיקה טכנית ריקה. אין שם אלוהות, אני לא יכול להתפלל לאינסוף המתמטי, אני אבכה לו שמישהו חולה ובבקשה ותבריא ותן לו פרנסה, מה פתאום, כאילו, זה מושג מתמטי, זה מספר. מה, תתפלל למספר? אז מהבחינה הזאת הכוונה שישיות המתמטיות הן חומר, אין שם באמת גילוי אלוהות שיש בה, כאילו, יש דברים כמו הספירות, שזה לא האינסוף ברוך הוא, אבל מתגלה שם האור של אלוהות. זיו האינסוף ברוך הוא מתגלה בספירות, בגלל זה שהספירות זה שכלים נפרדים, זה מופשט מחומר. מופשט מחומר, הכוונה זה מופשט מהכיסוי, מהעיוורון של... חומר זה עיוורון, הוא מסתיר את, את האור, כאילו, האריזה לא אומר אינסוף, אינסוף זה מושג מתמטי, הוא אומר אור אינסוף. אור אינסוף זה רצון, זה אהבה, זה טוב, כי הוא ממציא אותנו, אז הוא אוהב אותנו, אז הוא טוב אלינו, כן, לא יודע אם אלינו, אבל הוא טוב, הוא עושה אותנו, הוא רוצה שאנחנו נהיה. מה זה, אם הוא עושה אותנו, אז הוא רוצה שאנחנו נהיה. הוא יודע אותנו והוא רוצה אותנו, אז זה האור, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים לחזור לאור אינסוף, אנחנו נחשפים אליו, אנחנו, זה המקור שלנו, והוא רוצה אותנו, אז אנחנו רוצים אותו. אז יש לנו כיסופים להתאחד בו. הדבר הזה, החומר מעבר, החומר סותם, החומר לא נותן לראות את הכיסופים האלה לאלוהות, את האור שיש באלוהות, את החיים. אז הקדוש ברוך הוא נקרא חי לא כתואר, שיש דברים חיים ודברים מתים, אז זה מכניס אותו לתואר של חי ולא של מת, אלא כמילה נרדפת, כמו להגיד שהמים לחים, אז הקדוש ברוך הוא חי, זה מילה נרדפת לקדוש ברוך הוא, זה מילה נרדפת להכרחי המציאות. חי זה כוונה יולד, מתחדש, כי יש נבראים, אז הוא ברא אותם, אז הוא ילד אותם, בטרם ערים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, אז, 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 כן, אז, אז, התפיסה הזאת זה נקרא תפיסה שמעל החומר, שיכול שזה לא ממש מגיעים ממש לתפיסת האינסוף, אבל כבר משתחררים מהעיוורון של החומר. רואים את האור שבאינסוף, את הטוב, את ה... אבל במתמטיקה לא רואים את כל זה. אז זה נקרא חומר מבחינה זאת שיש כאן את העיוורון. הצד עיוורון שיש בחומר יש גם במתמטיקה, בגלל זה אריסטו לא מסכים להכניס את המתמטיקה לחשיבה של שכל עיוני מופשט. שכל עיוני מופשט רואה את ה... הוא תופס את הקדוש ברוך הוא באיזו, נגיד, צורה חווייתית, לא יודע, זו מילה קצת מקטינה, אבל... אבל בצורה של עבודת השם, שהרצון שלי מול הרצון שלו, היחס, האהבה, הוא ברא אותי, זה אומר שאם כל זה שהוא לא מובן, הוא, לא, הוא מופשט לחלוטין, אבל הוא ברא אותי, הוא יודע מני, כי הוא יודע מה הוא ברא. הוא רוצה אותי, כי הוא יודע הוא רוצה מה שהוא ברא, אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה בורא. אז, אז, אז הוא יודע אותי, הוא רוצה אותי. אז, אז אני נחשף אליו. אז, כן, זה צריך ממש לצאת מהמחיצה של עיוורון החומר בשביל להגיע לשם. אז המתמטיקה לא, אין בה את זה בכלל. אז היא עדיין בעיוורון החומר, בגלל זה היא גם חומר, רק זה, בחומר עצמו יש רמות שונות של הסתכלות. אז זה כבר אומר שהחומר הוא לא מבוצר, הוא לא סגור, זה לא בטון יצוק, שזה חומר נקודה, אלא... החומר עצמו אומר, רגע, אבל יש מתמטיקה, במתמטיקה הכל נראה אחרת. אז הסתכלות אחרת על המציאות. אז על אותה מציאות, יש שתי הסתכלויות, אז כבר כל אחת שם את השנייה בסימן שאלה, בספק. כאילו אני מחליף משקפי שמש ארוכים ואחר כך מחליף אותם לאדומים, אז אני אומר, רגע, רגע, לפני שהחלפתי, הייתי בטוח שהמציאות היא ירוקה, וזה המציאות ואין משהו אחר. אחרי שפעם אחת שמתי משקפי שמש אדומים, אז אני אומר, רגע, קודם זה ירוק, עכשיו זה אדום, ראיתי את זה בשתי זוויות שונות, אז אולי יש עוד זוויות, אולי זה משהו אחר, מחוץ לזוויות שלי. יש פה, שברתי את הסגירות, את הבועה הסגורה של רק חומר וגמר. אז זה מה שמתמטיקה עושה לי. ו... כן, המתמטיקה גם מקרבת אותי לתפיסה של אינסוף, אבל רק צעד אחד, צעד שהוא בעצם פורמליסטי, הרי, כי מתמטיקה לא חווייתי, אבל לא אמוני, אין שם אמונה, אין שם עבודת השם, אין שם לב, אבל יש שם איזשהו, כאילו, אמרתי שנגיד הרים מעל גובה 7 קילומטר, יש נגיד בעולם רק 12, יותר מזה אין. עכשיו, אתה לא חכת שיש רק 12 מספרים, ונגמרו המספרים, אז אין יותר למתמטיקה במה לעסוק, כי יש תמיד, אפשר לחשוב על, ברגע שחשבת על עוד מספר, זאת, נגיד, אם יש רק 12 הרים, נגמרו, מה פתאום שהמטפס הרים יחשוב שאולי יש עוד הר והוא ירצה לחפש אותו? מאיפה בא לו הרעיון? כי הוא חושב במספרים, הוא אומר, יש 12, אחרי המספר 12 הרים, אחרי המספר 12 בא המספר 13. הוא חושב מתמטית. ואז נכנס הרעיון לראש, שאחרי המספר 12 יש מספר 13, ומזה בא לו המחשבה, אולי יש עוד הר. המתמטיקה מובילה אותו לחשוב שיש עוד אחד, ואז הוא נכנס לו המושג הזה שיכול להיות עוד אר, ואז הוא מחפש אותו. אבל בלי מתמטיקה, מאיפה בכלל לחשוב שאפשר שיהיה עוד אר? מאיפה שבא רעיון כזה בכלל? והמתמטיקה תמיד יכולה שיהיה עוד אחד, כי היא מסתכלת על הדברים לא בחומר של ארבעת היסודות, שיש לו הגדרות של זמן ומקום, אלא בעצם מסתכל את הדברים מהבחינה של החומר החמישי, זה אולי פעם נלמד, שאין שם, אין שם הגדרה של זמן ומקום, הרי המשוואה, או משפט פיתגורס, המשוואה 1 או 1 שווה 2, אין הגדרה של זמן ומקום. מזה נובע שתמיד יכול להיות עוד אחד. טוב, אני לא רוצה כנראה להעריך פה יותר מדי למה זה בדיוק נובע. עכשיו, זה שתמיד אפשר להוסיף עוד אחד, זה בחינה מסוימת של אינסוף, אבל זה לא באמת תפיסה באינסוף. כי נגיד, אתה אומר לי, תמיד, על כל מספר אתה תמיד יכול להוסיף עוד. תחשוב על זה מספר, תוסיף לו עוד. אף פעם לא תעצור. אז עכשיו זה מספר ומוסיף לו עוד ועוד ועוד, ואף פעם לא עוצר. עכשיו, אני יושב ומוסיף מספרים במחשבה, אתה אומר לי, סטופ, איפה אתה עומד? במיליארד. טוב, תמשיך להוסיף, מה יש אחרי מיליארד? אושרי, לא, כן, אושרי אומר, אם יש הבדל בין אינסוף לאינספור, אני לא יודע, זה עניין לשוני, כשאני משתמש במילים אינסוף, אני מתכוון ממש בלי סוף, בלי הגדרה, בלי קצה, המופשט. אינספור זה הכוונה הרבה הרבה עד שאי אפשר לספור. נגיד, כמה כוכבים יש אינספור כוכבים, זה לא שיש אינסוף כוכבים, אלא זה יותר הרבה ממה שאפשר לספור, אבל זה עוד לא אומר שזה אינסוף. ככה אני משתמש במילים, אני לא בדקתי אף פעם במקורות, אני גם לא בטוח שהמקורות זה אחיד, יש שפה של אבן תיבון, איזה כל אחד בוחר לו את המונחים איך שהוא רוצה, זה חופשי. אבל כשאני מדבר, כשאני אומר אינספור, אז אני מתכוון הרבה מאוד שכבר, אבל לא ממש אינסוף. אז בסדר, אז באמת, אולי זה קשה מה שאני אומר, אולי זה מה שחשבת, שבעצם במתמטיקה זה אינספור, זה לא אינסוף. כאילו, נגיד, אני מוסיף ומוסיף מספרים, אז הוא אומר לי, לאיפה הגעת עכשיו? לזה. תרוץ קדימה, תמשיך. עכשיו, אי אפשר באמת לעצור אותי ולהגיד לי, איפה הגעת הרגע? כי עד שמדברים איתי, אני כבר רץ קדימה, אני כל הזמן רץ קדימה, אבל אני תמיד נמצא על איזה מקום בדרך לשם, אני אף פעם לא, אני תמיד בדרך לאינסוף, אני תמיד מתקדם, זה כאילו, אז, נגיד אם יש, כאילו, המתמטיקה אומרת שיש אינסוף גדול ואינסוף קטן. טוב, אתם יודעים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני לא יודע אם זה לא הכרחי וזה קצת ארוך וזה מסבך. בקיצור, אינסוף ממש זה לא מספר, זה לא כמות, כי אינסוף זה פירוש, אין הגדרה. סוף זה קצה, זה קו. קו הקצה, זה הסוף. כשאין קו קצה, אינסוף, זה מופשט לחלוטין, זה נצח, זה אין לזה, אז זה לא כמות, זה סותר את המושג של כמות, כמות זה דברים שיש להם סוף, וסופרים כמה, כמות זה מספר, מספר זה הסוף, אין סוף אז אין לו מספר, הוא לא כמות, אז האינסוף המתמטי הוא לא כזה, האינסוף המתמטי הוא כמות שהיא גדלה והולכת, ואין מעצור לגדילה הזאת, אבל זה תמיד נשאר כמות מסוימת, שהיא רצה, המונה רץ, הוא לא נגמר, אבל זה לא יוצא מגדרה של כמות, זה לא מגיע לנצח, למופשטות המוחלטת, שבאמת אין הגדרות, שזה באמת אינסוף. אז אריסטו קורא לזה אינסוף בכוח, לא אינסוף בפועל, אז זה נושא ארוך, אני לא רוצה יותר מדי להתפזר, המתמטיקה מכניסה את התפיסה הזאת של אינסוף, אבל לא כאינסוף מופשט, אלא כאינסוף, שהוא בעצם סוג של כמות. אז זה הכנסה באופן מצומצם, חלקי של המושג אינסוף למציאות. לא נכנס לזה יותר מדי. זה סתם סבך וזה יפיק אותנו. עכשיו, גם גיאומטריה, גם לוגיקה, זה בעצם אותו רעיון. אומר אסטרונומיה, אסטרונומיה באופן, אצלנו אסטרונומיה סוג של מתמטיקה, כאילו יש חישובים מספרים של המסלולים של הכוכבים, יש נוסחאות מספרים של כוח הכבידה, ואז יכולים לדעת כל כוכב את המסלול שלו בדיוק, ולחשב. אצל אריסטו זה מעניין, הוא לא ידע לחשב מתמטית את המקומות של הכוכבים, את המסלולים שלהם. הוא אומר שהמצרים ידעו, יש בפירמידות באמת, רואים שיש ידע מדויק מאוד על המסלולים של הכוכבים, ממש מדויק, מפתיע. והיום גם יודעים לחישובים מתמטיים על המסלולים של הכוכבים ונוסחות של כוח הכבידה, אבל אריסטו לא ידע את זה. תלמי הכניס את זה במאה השנייה לעולם העתיק, אבל בזמן אריסטו, כאילו תלמי אמר שאי אפשר באמת, אם נכנסים לדייקנות מתמטית, אז אי אפשר להגיד שכל הכוכבים מקיפים בעיגול מדויק את המרכז, שזה מרכז כדור הארץ, אלא צריך להגיד שיש מעגלי משנה, ויש מעגלים שהמרכז שלהם לא חופף למרכז של כדור הארץ, ככה זה לא מתאים בדייקנות מתמטית, ויש קושיה על אריסטו מזה. אז אריסטו באמת לא, משמע שהוא לא ידע בכלל לחשב מתמטית את מסלולי הכוכבים, יש קצת רמז בלשון שלו. אבל אסטרונומיה זה לא מתמטיקה, אז מה זה אסטרונומיה? בתור הקדמה. נגיד, זה דבר גם מעניין, היה פילוסוף דיוויד יום, שהוא נחשב והוא שרש גדול עם החשיבה שלו, הוא הלך קיצוני עם הרעיון שהכל רק חומר. אם הכל רק, עכשיו הוא אומר, המשפט הידוע שלו זה שאם ראינו עד עכשיו שהשמש זורחת כל בוקר, מאיפה אנחנו יודעים שמחר היא תזרח? אולי עד עכשיו היא זרחה, מחר לא תזרח. ובעצם הרעיון הוא כזה, אם אני מטיל מטבע, ואלף מיליון פעמים יצא לי שהוא תמיד נפל על הצד של העץ למעלה. היום כבר אין עץ פעלי, היה עץ הפעלי. עכשיו, אם אני אעשה את המטבע הזה מחר, על איזה צד הוא ייפול? כולם רוצים להגיד, אם הוא 100 מיליון שנה תמיד נפל על העץ למעלה, אז גם מחר ייפול על העץ למעלה, מה פתאום 50-50? הסיכוי 50-50 גם מחר, אז היה צירוף מקרים, שמאה מיליון פעמים, זכינו בפה, כאילו, בצירוף מקרים זה קרה שתמיד יצא ככה, אבל מאחר עוד פעם הסיכוי חדש 50-50. אז אם השמש כל הזמן זרחה, מי אמר שמחר גם תזרח, כי זה מקרי, התנועה של המקרית, המשוואות של חוקי הכבידה הם מקריים, מי אמר שהם חייבים להיות כאלה, אז אולי מחר זה יהיה אחרת, אז איפה אתה יודע? עכשיו, כל מאדם פשוט, הוא יוצא לחוצה, מסתכל על השמיים, הוא רואה את השמש זורחת שוקעת, את הכוכבים זורחים שוקעים, את הירח הכוכבים, והוא רואה שהתנועה של הכוכבים, זה לא במקרה, זה לא זריקת מטבע, זה לא שמחר יש סיכוי, שהם פתאום יחליטו שהם זזים למקום אחר, שמחליפים צד, נמאס להם. לא, זה, אדם רואה שזה חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, זה, כן, יש הרבה פסוקים כאלה, שאדם רואה שזה משהו אחר, התנועה הסיבובית הזאת, זה לא מקרי, זה בטוח ימשיך, השמש בטוח תזרח מחר. זה שונה מהמקריות הזאת של לזרוק מטבע, ודיוויד יום שואל למה זה שונה, במה זה שונה, למה זה לא כמו לזרוק מטבע, כי הוא ראה באבן, בשמש, זה, בירח נגיד גוש אבן, וגוש אבן זה אז רק לפי כוחות פיזיקליים, אז הוא אומר, מי אמר שמחר שזה ימשיך, אבל בן אדם מסתכל ואומר, לא, יש פה מעבר לזה, יש פה משהו מעבר לזה. הרמב״ם אומר שבן אדם מסתכל על תנועת הגלגל, הוא מתכוון בפשוטו, הכוכבים זורחים או יורדים, זה תנועת הגלגל. אז הוא אומר, מזה הוא רואה הוכחה למציאות הבורא. זה ביחוד יסודי התורה, בהלכה ו', בפרק א', שזה תנועת הגלגל שאין לה ערך ואין לה קץ, אז היא מעידה לנו על הבורא. אז מאיפה אתה יודע שתנועת הגלגל אין לה ערך ואין לה קץ, כי אין סופית? מאיפה אתה יודע שאין סופית? דיוויד יום שואל על זה. אולי מחר זה לא יהיה, מאיפה אתה יודע זה אינסופי, אבל זה ראייה פשוטה, זה ראייה הכי פשוטה, תשאל פה בן אדם, כאילו, אתה צריך לראות פה קצת מעבר לחומר, כאילו, אם אני אומר, תשאל כל בן אדם, אז דיוויד יום אומר, יופי, אתה הולך לפי האופנה, לפי המפורסמות, בדיוק הרמב"ם מלמד לא להתחשב בזה, אלא להסתכל באופן שכלי. אז באופן שכלי, אתה לא יכול לדעת שמחר משם שגם תזרח, זה אולי לא תזרח, זה חתיכת חומר, היא נעה. אולי תפסיק לנוע, אתה יודע את כל חוקי החומר, אולי חוקי החומר עצמם גם היא אמר שלא יכולים להשתנות. נגיד, המדענים אומרים, יש לנו משוואות של גרביטציה, שיש לנו מסה של השמש ומשוואות של גרביטציה, אוי, כבר נגמר הזמן, לא שמתי בכלל. אז לפי זה אנחנו יכולים לחשב, אבל דיוויד יום ישאל גם על זה, מי אמר שלא השתנו משוואות הגרביטציה, חייבות להיות ככה, במקום ככה, אולי מחר יהיו אחרת, מה אתה יודע. אז הרמב״ם אומר, המצוי הזה הוא אלוהי העולם, והלכות יסודה התורה פרק א', אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל, בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוף בלא מסובב, והוא ברוך הוא מסובב אותו בלא יד ובלא גוף, וידי הדבר הזה עם מצוות עשה וכו'. והוא אומר במורה מבוכים, בחלק ב' פרק א', ש... זה ההוכחה הגדולה שכל אחד רואה אותה. אז דיוויד יום אומר, אני לא רואה פה שום דבר. זה מקרי, זה במקרה, כל בוקר זה, הגלגל יסתובב, מחר הוא יעצור מלהסתובב. איך אתה רואה שהסיבוב שלו נצחי ואין לו ערך ואין לו קץ? אז פשוט כי הוא החליט בעיקרון שהוא מסתכל רק בעיניים של חומר, הוא אומר, בוא ניקח הנחה לוגית שהכל רק חומר, ונלך עם זה באופן עקבי, בעקביות לוגית קיצונית. אז נגיע לזה שאולי שמש לא תזרח מחר. כי היא חומר, וגם אם החומר מקרה, אז גם המשוואות של החומר, הנוסחות, איך מחשבים את חוקי הגרביטציה, הן גם מקריות. זה יכול להיות, כן, אז פה אתה חייב, כאילו, אבל משהו נורא בסיסי בהכרה שבן אדם תופס שזה לא אותו דבר. והתפיסה הזאת, זה מה שהרב אומר, שאסטרונומיה זה הקדמה לחוכמת האלוהות. מה זה אסטרונומיה? לראות את תנועת גרמי השמיים. ותנועת גרמי השמיים, יש בה משהו שאתה קולט, שזה נצחי, סיבוב הגלגל הוא נצחי, אתה רואה אותו ואתה קולט שהוא נצחי. זה כמו שאתה רואה אחד ועוד אחד, אתה יודע שהם שתיים, אז אתה רואה את תנועת הגלגל, אתה יודע שהיא נצחית. זה אותו דבר, אז פשוט רואים את זה. אז דיוויד יום החליט, בוא נתעקש שלא רואים את זה ונעשה חשבון מה יצא לנו. אז יצא לנו שאולי מחר שמש לא תזרח, והסיכוי שהיא תזרח הוא מאוד קטן, כי היא יכולה לעשות אלף, מיליון דברים, אין ספור דברים. אחרי הלכת ימין, השמאלה, אחורה, זה לעצור, ליפול, להתכווץ, לא יודע, יכולה מה שהיא רוצה לעשות. הסיכוי שהיא דווקא תעשה את הסיבוב הזה מבין אין ספור האפשרויות שיש לה, יש לה כל אפשרות שאתה רוצה, היא יכולה לעשות. אז למה דווקא את האפשרות של אזרח ומזרח יש קו המערב? זה אחד למיליון, שהיא לא תזרח. כאילו, יש רק סיכוי אחד מתוך מיליון או מיליארד שהיא תזרח מחר בבוקר. במקרה, תמיד זה קרה. זה לא מטבע של 50-50. זה, נגיד, זה הגרלת לוטו, שאחד ממיליון. מכמה מיליונים שיש סיכוי, זה כמו בן אדם שזוכה בפייס, כל יום, כל יום, כל יום הוא זוכה בפייס, כבר 100 מיליון שנה. כי זה שדווקא תזרח במזרח ותשכב במערב, זה זכייה בפייס, כי היא הוכחת שתי מעלות ימינה, שתי מעלות שמאלה, קצת אחורה, קצת להתמאמר, קצת לחפש במקום אחר, לראות מה יש מאחורי הירח. יכולה לעשות כל כך הרבה דברים, אז זכים בפייס מכל המיליונים, דווקא החליטה שהיא עולה. אם זה מקרי, אם זה סתם חומר. אז תמיד זכינו בפייס, אבל השאלה אם היא תזרח מחר, 99 מתוך מיליון, שהיא לא תזרח מחר. ובוא נראה זה, אם נזכה בפייס, ואם מחר גם תזרח. כל אחד יודע שזה לא נכון. כשאני אומר כל אחד יודע, זה לא כמובן שזה מפורסמות, שזה דעת קהל, שזה זה אופנה לחשוב ככה, זה אני מתכוון, אני יודע שזה לא ככה, אני פשוט יודע, זה כמו שאני רואה שאחד ודרך שתיים, אני רואה שזה לא ככה, אז זה אומר שיש פה משהו שהוא מעל החומר, וזה הכוונה שאסטרונומיה זה הקדמה, כמו שמתמטיקה זה הקדמה. אסטרונומיה זה הסתכל על תנועות הכוכבים, אתה רואה שמשהו שם הוא מעל המקריות של החומר. וזה אתה לומד כאסטרונום. אז הקדמות האלה בעצם עושות צדקים בחומה של לראות חומר ולהגיד יש רק חומר. אז טוב, יש פה עוד הרבה, אנחנו ממש באמצע, אבל זה הסוף של הזמן שלנו, אז נמשיך. אנחנו נעשה כמה שיעורים בנושאים האלה, כי זה נושאים חשובים ויסודיים, ויש לזה עוד המשך מאוד מעניין, זה לא נעצר פה. דיברתי עם בן אדם שהוא הסבר לי איך ערבי בונה ואיך יהודי בונה בפנייה, וגם שם רואים את היסודות האלה. טוב, נדבר על זה עוד, נראה, זה דברים חשובים. אז גם יש פה דברים עם עומק פסיכולוגי גם.
יש פה להגיד למה את הדוגמה הזאת?
מה אתה אומר?
שואלים, זה מעניין, כי אם תזכור שבוע הבא לשתף אותנו, בדוגמה של ההבדל בין ערבי ליהודי.
כן, כן, אני אדבר על זה. אם אני אשכח, אז תזכר לי. כי זה באמת, לא, זה באמת חשוב מאוד, כי זה מגיע עד ממש הגוף, עד חיי המעשה ממש.
מה זה, על פער תרבותי?
לא, 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 על הבדל תרבותי. זהו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כאילו אני...
אוקיי.
לא, אבל זה באמת מעניין, זה חשוב, זה יסודי, בגלל זה אני מקווה שאני לא אשכח. ואם אני אשכח, אז תזכיר לי. בסדר, אז יש עוד משהו ש...
משהו קטן, בעצם כאילו, כן, אם אפשר. בעצם הרמב"ם אומר שכאילו ההקדמות זה בעצם, לא יודע אם זה מסכם, ממצא או קשור לזה, שההקדמות זה בעצם, החכמות של ההקדמות, הן כאילו בעצם מאפשרות להסתכל מהחומר כדי לצאת ממנו, להסתכל על דבר שהוא חומרי כדי לצאת ממנו. כי אני יכול ליפול ולהתבונן כמו איום
בעצם. נכון.
זה לא הפואנטה היא להחכים במתמטיקה או להחכים באסטרונומיה, אלא אני אשתמש בחוכמה שהיא... איך?
לא, לא, זה בכלל לא לדעת יותר מתמטיקה, זה לא הנושא.
נכון.
להתקל על המתמטיקה ברמה של 1 ועוד 1, 2, ולראות מה זה אומר לנו, מה המונח פה, מה זה הדבר הזה. אז...
כאילו, אני מרוויח בזה שהמתמטיקה היא עדיין חומרית, ואני יכול להסתכל שהיא לא חומרית בעצם. זה נראה לי הרווח בהקדמה.
יש שני סוגים של חומרי, יש חומרי כמו השולחן, ויש חומרי כמו מספרים.
כן.
עכשיו,
אם יש... המשת של החומר,
כן, ואם שניהם זה הסתכלות על המציאות, אז זה כבר אומר שבמציאות יש יותר מהסתכלות אחת. זה מספיק לנו כבר. בלי מתמטיקה, אתה אומר, יש, אני נולדתי בכפר, יש לי פרה, יש לי שדה, יש לי מחרשה, זה מה שיש. אני חורש, אוכל, ישן, מת, זהו. אז פתאום מתמטיקה אומרת, חוץ מהתפיסה הזאת של המציאות, יש עוד תפיסה, גם של המציאות. ברגע שיש שתי תפיסות, אז כבר רגע. אז אולי יש עוד? אולי, 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 אם אחד זה תפיסה חלקית, אז אולי גם שתיים זה תפיסה חלקית, אולי יש עוד דברים לראות. נשבע לי אבסולוטיות של החומרנות הזאת. אז...
מה? קצת נקטע לצער החיבור.
בסדר. יש סיפור מעניין על הסבא מקלם, הוא הרב של רבי ירוחם ממיר, שהיה הרב של הרב וולבה. אז הסבא מקלם, מי לימד אותו? ברח לי עכשיו, אם היה תלמיד של...
זונדל.
הוא היה תלמיד של רבי ישראל סלנט, אני חושב.
זונדל.
היה רב זונדל מסלנט, אבל אני חושב ש... לא, ברח לי עכשיו, לא חשוב. אולי רבי זונדל, נגיד שרבי זונדל מסלנט. אז הוא היה מוכר בשוק, קמח. ורבי זונדל, עד גיל מבוגר, 30 ומשהו, 40, בן אדם לגמרי חנווני, חנווני מוחלט, לא, שום דבר, לא לומד תורה, לא כלום, כל החיים שזה למכור בשוק את הקמח, חנווני. ועבר רבי זונדל בשוק, והוא הסתכל על רבי זונדל, רבי זונדל הסתכל ואמר לו, תראה, יש חליך, הקמח לכלך לך את הבגדים, תעשה ככה, כן, והלך. ואז הוא עזב את החנות כמו שהיא, עזב את הפתוחה, רץ אחרי רבי זונדל, הלך איתו לעיר אחרת, לבית מדרש, אמר, תעמד אותי. כאילו, הוא פתאום ראה בן אדם כזה, והיה ממנה איזה וייב כזה, והוא פתאום קלט שיש משהו מחוץ לקמח ולשוק ולפרנסה, אז הוא עף לשם, כאילו, הוא עוד לא ידע מה זה, הוא לא הגיע להשגה באינסוף. הוא פשוט ראה שרבי זונדל הוא לא רק למכור ולקנות, ולאכול ולחוש ולזרוע, יש בו שם עוד משהו, מה זה עוד משהו? הוא לא ידע כלום. אבל זה כבר שובך את ה... אם אתה לא יודע כלום, נולדת חנווני, ואתה רק מכיר את זה, אז יש לך רק את זה. אז פתאום משהו אומר לך, יש עוד משהו, אז פתאום מתמוטט הכל, אז אתה פתאום נפתח, כאילו, אז מה, אז כאילו, אם המציאות היא לא כמו שחשבתי, אז מה היא כן? אז יש לי איזה פתח, אבל אני לא יודע לאן הפתח הזה מוביל, אז אני מתחילת לשם, ולראות מה קורה שם. בעצם, אם אני אסכם, אני רואה שזה מעניין אותך, אני אגיד בשתי מילים את אחד מהנושאים שאני רציתי לדבר עם שבוע הבא, ואני אגיד לא רק, כאילו, יש לנו שתי קצוות, יש קצה אחד שמשהו בתוכנו מרגיש, שאנחנו רוצים למופשט, לאינסופי, לאלוהי, לחוכמה, כל הדברים האלה, ואנחנו חייבים, אנחנו רוצים לשם. אז יש לנו את הצד, נגיד, נקרא לזה צד של השמיים. ויש גם את הצד של האדמה, שאנחנו לא יכולים בלי פרנסה ולאכול ולשתות ולהיות חנוונים, ולהקים משפחה וכל החומריות. אז זה כאילו יש אדמה, ובאדמה אנחנו מרגישים קבורים מתים. ויש את השמיים, אבל אם נעוף לשמיים, אז נמות גם, נשתגע, לא, נרחף, נהיה מרחפים, שזה סוג של ריבוי הדמיונות שקרה לאלישע בן אבויה, אנחנו נתבלבל, נהיה הוזים, רחפנים, נגיע להיות מטורפים בסוף, אם נרוץ ככה ישר, כמו טיל לשמיים, ואם נשאר באדמה, אז אנחנו בקבר, אז מה אנחנו עושים? וזו מצוקה עמוקה, זו מצוקה גם נפשית, זה איזשהו כאב נפשי. אז הרמב״ם בנושא של הקדמות, הוא בעצם מלמד אותנו שיש שדה בין הקצה הזה לבין הקצה הזה, שהוא באמצע ושם אפשר לחיות, שם יש לנו מקום. אין לנו מקום רק באדמה כי זה קבר, ואין לנו מקום רק בשמיים כי החלו שחלים נפרדים, אנחנו לא מלאכים. אז איפה המקום שלנו? זה מצוקה קיומית, זה מצוקה נפשית, זה קשה. קשה לחיות בעולם שאו שאני מלאך, או שאני חומרני ואני ארגיש מת, כבוי, או שאני ארגיש מלאך ואני ארגיש בוער באש, אבל האש הזאת תשרוף אותי, היא תשגע אותי, אני אמיני, לא יודע מה, מטורף כזה ש... אז איזה נזיר משוגע שרץ על הגבעות של המדבר והרובים מביאים לאוכל, או שאני אהיה חומרני, אז אני אהיה קבור. אז אין לי מקום, לא פה ולא פה. וזה תמיד מלווה בצער נפשי. יש צער כזה ש... מה, אני סתם חתיכת חומר, אני סתם תפוח אדמה, אני ארכב באדמה, אני אמות, המוות ישמיד אותי. אין לי שום דבר מעבר לחומריות הזאת, למוות. כי המוות שולט על החומריות, הגוף שלי ימות, החתולים יאכלו אותי, וזה זה, זה אני, זה מה שיש. אני כל החיים אכלתי, התפרנסתי, ישנתי, ועכשיו חתולים אוכלים אותי. אז זה קבר. אז אני אומר, לא, אני רוצה משהו רוחני, משהו מופשט, חוכמה, איזה השגה, איזה אור. אז האור ישרוף אותי. אני אשתגע שם, אני אתמלא דמיונות ופנטזיות. אז גם אני לא יכול, אז איפה אני? אני נחנק. אין לי מקום, אין לי חיים, אין לי איפה להיות. אז, אז רבו, יש משהו באמצע, שזה הקדמות. זה שדה שמחבר את שני הקצוות, והוא יוצר מקום שאפשר לחיות בו, שהוא בין השמיים בארץ. הוא גם וגם, הוא באמצע, הוא גם נשען על הארץ, וגם יש לו שייכות עם השמיים, וזה לא שתי קצוות שעושים, שזה או-או. אם אתה בשמיים, אז החומריות היא סתירה לזה. אלא הקדמות האלה, זה פותח מקום לחיות בו, שיש בו שמימי, ויש בו גם גשמיות חומרית, ושם אנחנו בונים את החיים שלנו, שם אנחנו יכולים להיות ולחיות, לא, לא, לא להרס. זה בעצם הנושא של הקדמות, בעומק שלו, במקום הפסיכולוגי שלו. אבל אנחנו צריכים בשביל זה קצת לראות שלא רק מתמטיקה ואסטרונומיה זה הקדמות, אלא הכל זה הקדמות. גם לבנות בית זה הקדמות. הנושא הזה, כל דבר שאנחנו עושים, אפשר לעשות אותו בצורה שזה, של הקדמות האלה. זה לא מיוחד, המתמטיקה זה רק מקום ראשוני שאתה פוגש את המושג של ההקדמות, מה שאנחנו עכשיו מדברים, שזה איזשהו רובד שהוא בין שמיים לארץ. המתמטיקה זה מקום שהוא לא בשמיים, זה לא השגת האלוהות המופשטת, אבל זה גם לא חומר כמו שולחן. זה באמצע, יש בין זה מזה ומזה. אז האמצע הזה הוא בעצם, זה חיים שלמים, זה הכל, אפשר כל דבר להכניס לאמצע הזה. זה לא, זה, המתמטיקה זה רק דוגמה פשוטה לתפוס את העיקרון של אמצע, ומזה לבנות את הכל כאמצע, את כל מה שאנחנו עושים, את כל החיים, את כל המציאות. וזה מה שנתן לנו מקום לחיות בו, זה הפירוש, זה הפתרון לקושיה של משה רבנו עם הסנה של אני לא יכול להשיג את האינסוף, אז אני אשאר מחוץ. אז אני אגיד לקדוש ברוך הוא, קראת לי להסתכל על סנה, תודה, אני הולך הביתה, אני לא מתאים, לא יכול. מה אתה רוצה ממני? אני עוזב. אז אני לא עוזב, אבל אני גם לא מסתכל על האינסוף. אני שם בשדה הזה שבתוכו, וזה מקום אורגני, זה מקום חי, זה מקום ששאר לעבוד שם. אז זה פחות או יותר, אני מגלה את הסוף, כאילו. אבל אנחנו נגיע אני רואה שאתה כבר רוצה לדעת מה קורה פה, כי יש פה איזה רב קיומי. אז אני אומר, אני מגלה את הסוף, אבל עד שנגיע לסוף יש עלילה, כי צריך להבין יותר את המתמטיקה ואת המושג של הקדמות, ואיך זה מתפשט הלאה ומה קורה פה בדיוק. אז עוד נעבוד על זה, אני נעבוד על זה ונגיע לסוף, הוא יהיה יותר מובן. בעזרת השם. אבל זה הכיוון.
תודה רבה.
טוב. אז בסדר? לילה טוב. להתראות פנחס, ראיתי את השיר שלך ואת מה שכתב. כתבתי על זה כבר, חשבתי שרק תכנתי איך טוב. כתבתי לך. כן, טוב. בסדר. אז להתראות, לילה טוב. לילה טוב.